בוקר טוב רעים ואהובים, יום שלישי בשבת, ט"ו בשבט, מגיע חג לאילנות, ואנחנו לכבודו של ט"ו בשבט ולכבוד מנהג ישראל שתורה הוא, שכבר הערב בעזרת השם נאכל מיני פירות של אילנות, במיוחד מאותם פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, גפן, תאנה, רימון, ארץ, זית שמן, דבש. לכבודו של ט"ו בשבט, הכל כך אהוב על כולנו, נקדיש את המה למעלה של היום קצת לחג האילנות, שבלשון חז"ל הוא לא נקרא חג האילנות, אלא ראש השנה לאילן. ראש השנה לאילן. האמת שכדי להבין את ט"ו בשבט צריך להיזכר לשנייה אחת במושג היסודי בהלכה לגבי הפרשת תרומות ומעשרות. כתוב בתורה, עשר תעשר שנה בשנה, ומזה לומדים שאין מפרישים פירות של מעשרות משנה אחת על חברתה. כלומר, יבול של שנה נחשב כמו יחידה אחת, חטיבה אחת לגבי תרומות ומעשרות, וצריך להקפיד שהתרומות והמעשרות מהיבול של היחידה הזו, של השנה הזו, תהיינה תמיד מאותה חטיבה, מאותה שנה. השאלה היא מתי מתחילה השנה, וכלל גדול. לגבי תבועה, לגבי ירקות, השנה מתחילה באלף בתשרי, כמו כל הדברים בעולם. ולגבי אילנות, מתחילה השנה בט"ו בשבט. ולמה בט"ו בשבט? כי בט"ו בשבט חלה נקודת המפנה באילנות. אז עולה השרף באילנות, או הכנתה. כלומר, בתחילת החורף, העץ מתכנס ככה בתוך עצמו, אולי ככה אנחנו העירוניים מדי לא תמיד רואים את זה, אבל כולם מוזמנים לבוא אלינו למגדל ולראות את זה בעיניים. בתחילת החורף העץ מתכנס בתוך עצמו, הוא רדום, העלים נושרים, וכך הוא אוגר כוחות כדי לגדל את הפירות של השנה הבאה. בט"ו בשבט מתחילים האילנות להתעורר לחיים. עלים קטנים מבצבצים, פרחים שאחר כך התפתחו מהם הפירות מופיעים. נכון, לא כל האילנות באותה זריזות, אבל באופן כללי המפנה מתחיל בט"ו בשבט. ולכן קבעו חכמים את ט"ו בשבט כראש השנה לאילן. חג לאילנות. וכשזוכים בארץ ישראל לאכול את פירות ארץ ישראל ולראות בעיניים, לראות, חבר'ה בואו לחרמון בדרך, תראו את ט"ו בשבט מגיע. זה באמת מרגש. אבל אולי מותר לשאול שאלת כפירה גדולה. לכאורה, המנהג הזה של אכילת הפירות בט"ו בשבט הוא מאוד מאוד תמוה. כי בסופו של דבר רק הכנתה מתחילה עכשיו. ואם רק הכנתה מתחילה, אז מה הרעיון שעכשיו אוכלים את הפירות בשיא הבישול שלהם? ועוד דבר. למה התלבשו דווקא על הפירות? שבעת המינים מתחילים בחיטה ושעורה. ובואו נדבר דוגרי. החיטה וכל חמשת מיני הדגן הם הרבה יותר חיוניים לחיים, לאלף בית, לצרכים הבסיסיים שלנו, מאשר הפירות. איך כתוב בברכה שאנחנו מברכים בכל יום אחרי אכילת פירות? בורא נפשות רבות וחסרונן. אז מסבירים המפרשים שבורא נפשות רבות וחסרונן, להחיות בהם נפש כל חי, מתחלק לשני דברים. מה זה בורא נפשות רבות וחסרונן? דברים שמוכרחים לקיום האדם, שבלי זה האדם לא יכול. כמו חיטה ושעורה. להחיות בהם נפש כל חי, אלה דברים של תענוג, כמו פירות האילן. אז למה בט"ו בשבט פתאום חג הפירות, חג האילנות? קודם כל, העיקר הכנתה. ודבר שני, למה בכלל התלבשנו על הפירות? נכון, אוכלים גם מזונות הערב ועוגות של ט"ו בשבט, אבל אנחנו יודעים שהעיקר זה היום הפירות והאילנות. יש כאן רעיון, שני רעיונות, שהם בעצם אחד והם עצומים. קודם כל, האדם עץ השדה. והאדם צריך להסתכל על האילן ולראות את התהליך. כשאתה יוצא עכשיו לשדה החוצה, אתה עוד באמצע החורף, מאוד חורף, ובעזרת השם שימשיך עלינו חורף טוב וחזק. ההיגיון היה שהשמחה הגדולה תהיה כשהפירות יהיו מוכנים. אבל עכשיו, זה עוד בקושי התחלה. אולי זה השיעור הראשון. בן אדם, תדע לך, הכנתה. הרגע הזה שבו הפרחים רק מתחילים ללבלב. השלב הזה של היגיעה. יגעת ומצאת. בשלב הזה אנחנו עוצרים ועושים חגיגה גדולה. כי כוחו של האדם הוא בידיעה שהוא בתהליך. ובאותה השנייה שעולה השרף באילנות ואתה מרגיש שוואי, יש פה תהליך. אני עוד רחוק מאוד מהתוצאות, אבל יש תהליך. אני מרגיש, הנה הוא כבר מבצבץ מן העץ. יש תהליך. באותה שנייה, חג עצום. ולכן קוראים לחג העצום הזה ראש השנה, ולא בשום מקום חג חוץ מבשירים. אתם יודעים למה? כי ראש השנה הוא חג ענק, אבל ראש השנה הוא בעצם גם יום של חשבון נפש, של שמחה אדירה, דווקא מפני שיש לי את הכוח לעשות את התהליך. זה לא חג כמו כל החגים, זה חג אדיר שאני חש בו ימים נוראים. כמו העץ. וואו, כמה דברים הוא צריך לעשות כדי שהעץ הזה יצמיח את הפירות כמו שאני רוצה לראות אותם. כמה הוא צריך לעבור המנגו הזה, וכמה צריכים לעבור שבעת המינים האלה, וכמה צריכים לעבור כל העצים המדהימים האלה, והליצ'י שגדל לידינו, וכל הדברים הנפלאים האלה, כדי שהם יהיו כאלה עסיסיים עוד מעט. עוד מעט, בקיץ. אבל עכשיו, התהליך כבר מתרחש. זה לא חג, זה ראש השנה. זה, איך אומרים הילדים, זה פי אלף מחג. ט"ו בשבט מגיע. נו, ושאלנו עוד שאלה אחת, אז למה דווקא לפירות, למה לא לעשות איזה חג גדול מסביב לקצירת החיטה? זה הרבה יותר בסיסי, זה החיוני. המון תשובות, אבל אולי החשובה שבהן היא התשובה הבאה. אתם יודעים מה ההבדל בין אילנות ופירות לבין תבועה? בשניהם, כשהאדם זורע, היגיעה מצמיחה משהו שהוא לאין ארוך יותר מהזריעה. אדם זורע קור, זורע קצת, והוא רוצה להוציא הרבה קורים. אבל יש הבדל אדיר בין זריעת וקצירת חיטה לבין נטיעת האילנות והשמחה בפירות. החיטה שאתה זורע היא חיטה. ומה שאתה קוצר הוא חיטה. אתה קוצר המון חיטה. אגב, מזה באה המילה קוצר. זה היה קצר ואתה מעריך, ועכשיו אתה מקצר. אבל החיטה היא אותה חיטה. הרבה, 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 נכון, מדהים. אבל הזרעים ששמת באדמה, שמהם יוצאים עכשיו התפוזים והקלמנטינות, הם לא נראו לא תפוז ולא קלמנטינה, הם זרעים. ואלמלא התהליך הזה של הריקבון מתחת לאדמה, והיגיעה אחר כך, והעלים המלבלבים, והכנתה, וכל מה שמתרחש, לא היית רואה אחר כך את השמחה האדירה במשהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי ממה שנתת. כלומר, שמת X ואתה מוציא Y, זה סיפור חדש, זה פרי. לא ראית אותו אף פעם, זה מהות כאילו אחרת. זאת השמחה האדירה שקיימת רק בפירות האילן. והאדם, ראי ואהוביי, הוא לא חיטה ולא שעורה. כי גם בעלי החיים אוכלים מה שהם מוכרחים. האדם אוכל גם מה שבא לו. הוא יודע להתענג, הוא יודע להגיע ל"והתענגת על השם", לקרוא לשבת עונג, זה היופי שלו. העונג הזה, נכון, יכול להביא אותו לפעמים לשטויות, אבל אנחנו לא מפחדים אם אנחנו יודעים את התהליך ויודעים שיגעת, אז הוא מצאת. וכמו שמציעה שמוצאים ברחוב, היא בכלל לא משהו שלפי רמת היגיעה, אלא וואו, זה אחרת לגמרי, זה בכלל לא תוכנן. כך, באילנות ובפירות, אני שם זרעים, וכשאני אמצא את המציעה, אני אראה משהו אחר לגמרי. ט"ו בשבט מגיע, ראש השנה על האילנות, וזה שמח. שנזכה בעזרת השם לקחת את שבעת המינים האלה עם המנגו ועם הליצ'י ולעלות כבר לבית המקדש במהרה בימינו ולעשות שם כזה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט שמח לנו ולכל ישראל. מחר חוזרים לפרשה ומתחילים להגיע אל הר סיני ולעשרת הדיברות. להתראות, יום טוב.